מאי חנוכה דתנו רבנן, וחפי בכסלב יום מידי חנוכה תמניה אינון. דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, כבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. אם כן, נשאל את השאלה. מהו המוטיב המרכזי שמוזכר פה בגמרא במסכת שבת?
הנס.
הנס של פח השמן. נכון? יפה. עכשיו, בואו נתקדם הלאה. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, שחשמונאי בנם, כשם פעם חושב שם, עשיבו את נרזים, רבת את ריבם, דת את עדינם, נקבת את גולסגים החדשים, ותמאים ביד, תתור עדור. הולכה עשית השם גדול וקדוש בעולמך, הולכה מזה, זה, תשועה גדולה, ואחר כך זה, יפה. מה המוטיב המרכזי שמופיע פה בדבר הזה?
מלחמה.
נכון?
כן.
יפה. אם כן, נשאלת השאלה. מהו, אם כן, נס חנוכה. עכשיו ברור לי ששמעתם כבר רבנים ונתנו לכם דרשות וקראתם ספרים וזה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה מהותית. מהו, אם כן, נס חנוכה? נס חנוכה זה נס פח השמן, או שנס חנוכה זה הניצחון במלחמה?
גם וגם.
אז זה מאוד פשוט, נכון? אם אתה חרדי, לכאורה, אז הנס המרכזי זה נס פח השמן, נכון? ואם אתה לאומי דתי, אז הנס המרכזי הוא נס הניצחון, נכון? יחיד צהל, יפה. אלא שאם זה היה מחלוקת חרדים ולאומיים דתיים, אז היינו רגועים, כי היינו אומרים שאנחנו צודקים, נכון? כי זה מה שאנחנו אוהבים, להיות צודקים, יפה. אבל מכיוון שמה שאנחנו רואים פה, יש פה איזה פער שאי אפשר לגשר עליו בכלל, כן? רואים שמצד אחד הגמרא במסכת שבת, היא בעצם אומרת לך, עזוב, נס הניצחון זה שום דבר, אני אזכיר את זה בחצי משפט, שגברו זה וניצחו, מה זה שמן וזה וזה לא הספיק וזה יום אחד, ולכן עושים 8 ימים, נכון? ככה נראה באופן פשוט, שלפי הגמרא, הנס המרכזי זה הנס של פח השם. אפשר לזרוק על זה ערימה של קושיות, יש על זה קושיות אדירות, אחד מהם זה קושיה מפורסמת, כן? מה אתה יודע, היה אפשר להדליק את המנורה גם עם שמן לא טהור, כן? אין איסור, אפשר להדליק את המנורה עם שמן לא טהור, ויש עוד קושיות. מה, יש הרבה ניסים, היו הרבה ניסים גדולים לעם ישראל במהלך הדורות, ולא עשו על זה נס, לא עשו על זה חג. אז מה ראית מיוחד בנס פח השמן? היו כל מיני באמת ניסים מופלאים, יותר מופלאים מזה שהשמן זה. כן, מתוק.
אבל יש גם שאלה אולי על זה שהלב והודעה אומרים על זה שקורה של הצלה ולא על פח השמן שלו. כאילו אומרים הלל על משהו שאתה צריך לדעות על זה שניצחנו נגד המלחמה. זה גם שאלה.
אומרים על...
אין לי שאלה שנגיד על... אם כבר אומרים הלל, אז זה כנראה על המלחמה, ולא על הנס פח השמן.
ככה ראית.
לא, ואז הוא אומר שכאילו אומרים על הדלקת של המנורה, כי זה האור האלוקי, וזה איך שהם ניסו לנתק אותנו מאלוקי.
כשאתה אומר דברים כאלה, אני מתחיל להיבהל. אור אלוקי. אני מכיר אור שרבן. יותר מזה, אני לא מכיר אור.
לא, אומר את זה בנתיבות.
לא, הכל בסדר, אני לא... רק שנייה מתוק, חכה רגע. בסדר, חכה שנייה. אז מה אתה רוצה להוסיף על...
שהשאלה היא, לא, אני שואל אז את הרב, אם שאומרים הלל, כאילו נגיד אנחנו אומרים הלל בכל המצבים האחרים, נגיד שניצחנו, או שמלחמה ודברים כאלה. אז למה פה, אם הרב אומר שיש מצב שזה גם נגיד על האור, כאילו על המנורה, אז היינו צריכים להגיד שההלל הוא על המלחמה, אבל ההלל פה הוא אומר שהוא לא כביכול על המלחמה.
אני לא אמרתי הלל, אני דיברתי על החג עצמו, הימים שבגללם אנחנו בעצם מה שנקרא חוגגים את חנוכה, שאנחנו מציינים את חנוכה, זה בגלל נס פח השמן. ככה כתוב בגמרא, לא כתוב משהו אחר בגמרא.
אז ממש נגיד על זה הלל.
מה? לא, אז אתה שואל שאלה אחרת, למה אומרים הלל? שאלה חשובה, אני עכשיו מדבר איתך על הגמרא. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, למה אומרים הלל? זה לא הסוגיה שלנו. אנחנו עכשיו מדברים על למה עשו את הימים האלה ימים של הלל והודעה. זו השאלה שלנו. עכשיו אתה שואל באופן פרטי על המושג הלל, מתי אומרים, כן אומרים, וזה, גמרות, עניינים, בלגנים. בסדר, חשוב מאוד. אבל אני עכשיו רוצה להתרכז בגמרה. מה הגמרה? הגמרה שמה בגולת הכותרת. היא אמרה, אנחנו, מה שמעניין אותנו זה לא החרבות. החרבות זה לא חשוב, בסדר? זה נחמד. בסדר, יום אחד יעשו סרט, ספרטה, 300 לוחבים, עשו טטטי, טטטה, מרגש מאוד. זה שידור חוזר, בסדר? אבל רואים שעיקר הנס, בעצם הגמרא רוצה להגיד לך, דרך אגב, זה לא רק הגמרא, איתה, אתה שומע, זה לא רק הגמרא, זה גם כל ההלכה, נכון? כל הלכות חנוכה, זה בעצם אתה רואה שהכל זה שמן, וזה הכל נרות, והכל בעצם זה, כלומר, אין לכאורה שום זכר למלחמה בשום דבר שאנחנו עושים בחנוכה. אין שום דבר בחנוכה שאנחנו עושים שהוא בעצם מזכיר את נס הניצחון במלחמה. בסדר? אז זה שאלה רצינית. והשאלה היא למה? מה, וכי נס המלחמה זה לא נס? זה דבר חשוב מאוד, זה נס המלחמה זה דבר אדיר. בסדר, אז הוא לקח שמן, שפך לתוך הזה וזה צמח. למי זה אכפת? לכאורה, חס ושלום, ודאי שאכפת, כן, הגמרא ציינה את זה, אני רק אומר, לכאורה למה? לכאורה, הרי השאלה, הדבר היותר מהותי שהיה צריך להיות מוזכר פה, זה שהיוונים רצו להרוג לנו את החיים, להרוס לנו את הזהות היהודית, להרוס את הכל, ואנחנו הצלחנו, מעטים מול רבים, להתקומם ולערוף להם את הראשים, זה לכאורה יצר, ואז בסוף הדליקו מנורה שכוח, זה מעניין בכלל. מה אתה שואל?
לא, אני...
אתה רוצה לתרץ? לא. אבל אם תתרץ תירוץ טוב, אז ילך לי כל השיעור. לא, תתרץ תירוץ טוב, רק סביבה נוכל ללמוד משהו אחר.
אמרתי, נראה לי אולי
הסיבה
הראשונה שהגמרא יותר מתמקדת בנס פך השמן, כי הנס של המלחמה זה היה משהו רגעי באותו רגע, והנס של פך השמן הוא מהותי לכל רגע ורגע שאנחנו חיים גם עכשיו. מהרגע שהוקרא עד היום הוא מהותי, ונראה לי הסיבה השנייה שזה...
רק שנייה, חמוד, אבל צריך להסביר את מה שאתה אומר.
כן. אז הנס פך השמן, הסיבה שהוא כל כך מהותי, זה בגלל שמשהו אמור להביע, בעצם נכון את זה מפרשת השבוע וישלח, זה שהנקודה הזאת של הפך הקטן שגם יעקב חזר להביא, זה הפוטנציאל שלנו בתור יהודים, תמיד לחזור בתשובה, וזה משהו שאי אפשר לגעת או לשנות אותו.
בסדר, אז זה סמלי, זה סימבולי.
אבל
זה כמו שעכשיו כל האמריקאים בלא זוכר איזה תאריך, הם כולם יעלו על סירות ויניפו דגל של המי פלאוור בגלל שזה, ויהיה מאוד מרגש. בסדר, זה יום אחד, once upon a time, עלו על ספינות ואחר כך זה, ויש כוח. נכון? חגיגות. אבל בסדר, נו, אז אנחנו נדליק מנורה, בגלל שבא, פעם היה נס, וזה מאוד היה נחמד, וזה, ואחר כך הרגו אותנו.
כי זה גם היום ככה. זה כל הקטע שהמנורה, זה מה שזה אמור להגיד.
אז אני אומר, זה סימבולי. מה פירוש המילה סימבולי? כלומר, אין לזה שום ערך עכשיו. עכשיו לא קורה שום נס, נכון? אז אתה אומר, זה מסמל את זה שאנחנו כך וכך וכך. זה נחמד. כן, זה קוראים לזה פולקלור, אם אתה רוצה להיות חכם. אז זה נקרא פולקלור, זה חוויה, זה לאומי, זה נחמד, זה חמוד, נכון? זה Thanksgiving, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, נהרוג אוף ונשים אותו בתנור, נכון? אז זה נחמד, נכון? אז שאלה היא, אבל מה קורה עכשיו? אתה אומר שזה קורה כל יום, אני לא רואה שזה קורה כל יום, נס חנוכה. אתה אומר, אבל זה סמלי, בסדר, סמלי זה לא חשוב. אנחנו לא אוהבים סמלים, אנחנו אוהבים חיים. אני רוצה חיים. תן לחיות, אחי. טעם החיים, זה מה שאנחנו מחפשים, נכון? אבל לא בשחור הקופץ הזה שעושה לך זרחן בבטן. מה?
אבל הם ידעו שאם הם רוצים כבר, כמו שהרב אמר, להשחית אותנו לגמרי, זה דרך הדבר הזה. כי זה
נקודת
חיבור שלנו, לא
מלחמה. מלחמה
זה לא...
דרך השמנים הם רצו להרוג אותנו, נו, בחייאת, איתי. אז מה אם אתה כהן? אתה משוחד, אתה שם בבית המקדש.
זה היה חיבור, זה היה נקודת חיבור.
אתה אומר שלא צריך
שמן טוב. מה?
זה
נקודת
חיבור שלנו. הדלקה
שלנו נורא. אחי, רצו להרוג אותנו, אחי, רצו להרוג אותנו. היה לך פה סכין, היה לך פה סכין.
אבל הם ידעו שאת הנקודה שהם רוצים מהשורש.
אני רואה שבחיים, ברוך השם, לא אימו עליך למוות. בעזרת השם לא, אבל בן אדם שמרגיש את הסכין פה, אז הוא אומר, תגיד, אתה יודע ש... יכול להיות שיום אחד נדליק את המנורה? כן, כן, נדליק את המנורה, בוא נהרוג את הבן אדם הזה, כן. איזה מזל. אל תדליק מנורות ואל תעשה נעליים, תן לי לחיות. אל תדליק מנורות ואל תעשה נעליים, תן לי לחיות.
אני יכול לתת
יש לך עוד תירוץ?
חיים. השני הוא מעבר למנורה עצמה, זה שכמו שאמרת, הכהנים בבית המקדש, הם יכלו להחליט להשתמש בשמנים לא טהורים, והם בחרו לבטוח בשמן ולהשתמש, כאילו זה משהו שאנחנו אפילו לא היינו חושבים עליו, כאילו לסמוך כל כך להשתמש בפח אחד ולחלק אותו לשמונה נרות, ולבטוח שזה מה שיהיה, ולבחור ללכת דווקא עם הטהרה, אפילו שלוגית זה נראה פחות הגיוני לעשות את זה.
לא היה צורך בזה, זה מיותר. זה נס מיותר.
זה לא מיותר.
זה מיותר. זה מיותר, זהו. לא, אני פסקתי להלכה כרגע, ברגע זה פסקתי, זה מיותר. מה, אתה יכול לחלוק עליי? אני רב. פעם ראשונה בחיים שאני אומר שאני רב, אז תגיד שכוייך.
שכוייך.
בטח. לא, באמת זה מיותר, רבנו. אנחנו לא מחפשים, הקדוש ברוך הוא לא מנסה לשנות את הבריאה כשמשעמם לו, כן? צריך להבין את הדבר הזה. מה אתה אומר, עידו? נו, אז כל פעם שמנסים להרוג אותנו, חמי אומר, מה זה חג? רצו להרוג אותנו, שרדנו ואוכלים. זה תיאור מאוד עמוק של מה שקרה בכל
היום. שחג ישימו, שמרכז הכובד ילך על נס אחר, ולא כאילו על איזה משהו מהותי אחר, ולא על ה...
אבל זה לא מהותי, רבנו, זה מה שאני אומר לך. אבל תהיה רציני, עידו, תתחבר רגע לעצמך, עזוב אותך פילוסופיה, תחבר רגע לעצמך. בן אדם מאיים עליך למות, בן אדם אומר לך, תשמע, אתה יכול להדליק נרות לשמונה ימים. קח את הנרות לשמונה ימים שלך, תהנה, בסדר, שכוח. אני רוצה לחיות, אחי, זה מה שמעניין אותי. אם אני הצלחתי לחיות, אני שמח.
אבל המלחמה לא הייתה בגלל השמונה ימים, בגלל השמן. זה לא שאמרו לנו, או שתדליקו את השמן או
שתמותו. אני מסכים, זה בדיוק, אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אתה ניצחת, זכית לשלטון בארץ ישראל, כן? דרך אגב, יש קושייה, סופר קושייה. הרמב״ם בהלכות, עכשיו נזכרתי שזה עוד קושייה. הרמב״ם בהלכות שלו, כשהוא מדבר על חנוכה, הוא אומר, זה חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. זהו, זה חנוכה. אבל הגמרא לא הזכירה את זה בכלל. הגמרא לא דיברה על ניצחון, לא דיברה בכלל על ניצחון. היא אמרה, היה נס פח השמן, שכוייך, בסדר? מה אתה אומר, הרב הכהן? אז כל הכהנים יוצאים להגנתכם, מה?
אולי כי זה היה נס שהיינו רק בקדוש ברוך הוא ולא באנו. עכשיו הניסים בחנוכה, אנחנו השתתפנו, עשינו אסטרטגיות, היה מלחמה, היה תלוי, זה היה גם קשור לאדם.
אתה אומר שניסים שנעשים על ידי בני אדם זה ניסים פחות.
זה ניסים, זה נס, אבל הנס המרכזי של חנוכה זה נס שלא נרשה לעצמנו לחשוב שאנחנו גרמנו לנס הגדול הזה של חנוכה. ברגע שהוא הופך את זה למרכז ולא את האדם למרכז, זה הופך את הנס הזה
יותר מרכזי. אז שמה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שאנחנו נהיה אפסים?
לא, אבל כדי שלא נחשוב שהפואנטה של החג היא לא האדם אלא הנס. לכן זה נראה לך מיותר כביכול, אבל זה לא מיותר, כי זה נותן...
הבנתי, אז אתה בעצם מסביר את הגמרא, אני חושב שהתירוץ שלך הוא נפלא, כן? אני לא חולק עליך. אני רק אומר, אתה אומר הסיבה שהגמרא החליטה שהנס שהיא שמה בגולת הכותרת זה מפני, אולי אפשר להוסיף על דבריך, אני לא יודע אם התכוונת להגיד את זה, מפני גאוות האדם, כן? שלא יעוף על עצמו, בסדר? אז בשביל זה, אז שמנו בצד את הנס המרכזי, שמבחינה מהותית הוא יותר חשוב, ושמנו את הנס הדומיננטי כדי שבן אדם לא יעוף על עצמו. זה רציני מה שאתה אומר. זה מפחיד אותי מה שאתה אומר, כי מה אכפת לי? זה שיש אנשים שהם יקשלו בגאווה, אז בגלל זה לא נגיד את האמת? אבל אתה יודע שהאמת שהנס היותר גדול זה שעם ישראל ניצל. זה נס שלא צריך אותו. נס פח השמן זה נס שלא... בזבוז אנרגיות אלוקיות. ככה אני רוצה להגיד. ככה צריך להגיד בצורה דרמטית, כי אני רב במכינה, צריך לדבר בצורה דרמטית. נכון?
לא
חושב שחשוב לראות את הנס האלוקי בסיפור, להבליד אותו, גם בשביל הדורות הבאים וגם בשביל...
לחיים. זו שיטתך?
כן.
אתה מרוצה ממנה? אז יש לי קושייה עליך. אני לא מרוצה מהתירוץ שלך, אבל יש לי קושייה על התירוץ שלך, גם אם נניח שאני מקבל אותה. בסדר? למה? כי אני רוצה לאפס את האדם ולהגיד שהערך החיים שלו הוא לא חשוב בכלל, ועיקר הערך זה... בסדר, הלכתי איתך. אז למה בתפילה אנחנו עושים שיפט? מוחקים את כל... מסמנים את כל הסיפור של נס פח השמן ומוחקים את זה. לא מוזכר פה אפילו לא ברמז. כלום!
יש לי
אין פה נס, תסתכל מה כתוב. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, ודלוקו נרות בחצרות קודשך. אפילו הנס שלך זה בני אדם עשו לפי פה. עכשיו, אתה יודע מה הקושיה הגדולה ביותר?
אין פה שום יד אדם.
תראה את הדיסוננס.
היה להם ברור שזה לא הולך לזרוק 8 ימים. פתאום זה דלה.
אבל זה לא כתוב פה מה שאתה אומר.
זה לא כתוב,
אבל לא, ואם לא הייתי בגן, נגיד הילדים שלי מסכנים, הם לא הייתה עד כיתה א', בסדר? הם לא היו בגן, הם לא קראו את כל הסיפור, אבל הם כן. אבל, עכשיו הקראתי להם, שהלכו לישון. אבל תחשוב רגע, תראה את הפער, יש לך פה גמרא. הגמרא צועקת, הנס הגדול ביותר, זה נס פח השמן, אין ניצחון. דרך אגב, אני אגיד לך, הם גם ניצחו, זה לא חשוב, זה הכל בשביל להגיע לבית המקדש ולהדליק נרות. ופה בתפילה, תראה איזה פער. התפילה מוחקת לחלוטין את כל אלמנט הנס. פה ניצחון שם, אז מה יהיה? חגיגות? מה זה? מה קורה פה? אז אמרנו, רק נסכם עוד מהצבי, יגיד לנו איזה משהו מבית שמש. שימו לב, אמרנו פה כמה דברים. דבר ראשון אמרנו, מה, למה הגמרא בכלל מזכירה את נס פך השמן? זה נס לכאורה מיותר לחלוטין, אין שום ערך. בסדר? לא, זה נחמד מאוד, תראה. עוד מעט יבוא אחמד, יעשה עם הזיקוקים שלו, וזה מאוד מרגש למי שלא יודע מה זה חומר נפץ, נכון? אז הוא יחשוב שיש פה ניסים, וזה דברים נפלאים, וזה כל דבר שהוא יוצא מן הכלל, הוא נראה לך ריגוש גדול, וכל דבר שהוא בסדר הנורמלי של המציאות, זה נראה לך שום דבר, כן? אז זה דבר מוזר, נכון? מה גם שהרמב״ם, הוא לא מזכיר לא את זה ולא את זה, הוא אומר חזרה מלכות לישראל, לא הניצחון ולא נעליים, חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, זה מה שמעניין אותנו, זה דרך אגב הסיבה שאנחנו, זה ההצדקה לזה שאנחנו היום חוגגים את יום העצמאות, כי הממשלה שיש לנו היום היא לכאורה לא כל כך נחמדה, וגם לא הייתה אף פעם ממשלת ישראל לא הייתה כל כך נחמדה, מאז שקמה מדינת ישראל, יש הרבה קשיים, תראו ראש ממשלה שלא מניח תפילין, או ראש ממשלה שהוא בעצם מחליט לעשות פה כל מיני דברים נחמדים, זה לא מה שחיכינו לו, כן? אבל מסתכלים על הרמב״ם, והרמב״ם אומר שחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, ואיזה מלכות חזרה לישראל ששני מלכים הרגו את כל התלמידי חכמים, ועל זה אתה חוגג את חנוכה? כן, כי מלכות לישראל זה דבר ענק, אומר הרמב״ם. בסדר, אז זה דבר חשוב, פעם צריך לעשות איזה שיעור, מה זה מלכות ישראל, וכמה זה חשוב לכבד את מלכות ישראל, ומה זה אומר, ומה זה דברים חשובים ביותר. אבל כעת זה לא הסוגיה שלנו. כעת אני רוצה לעשות בסוגיה הכי חשובה שיש. מה קורה פה? אין פה איזשהו קוהרנטיות, איזה רצף, איזשהו היגיון, איזה סדר. אם בגמרא החלטת שהנס המרכזי זה נס פך השמן, אז גם בתפילה זה מה שצריך להיות, נס פך השמן. ואתה בעצם פה מחקת את זה, פה מחקת את זה, ועשית לנו פיצול אישיות. מה? טוב, מה אתה רוצה להגיד? למה לא תדליק חרבות? אולי תעשה חנוכיה מחרבות, אתה יודע שככה עשו בבית המקדש. כן, נדליקו מזה.
לא היה תפילה גם אז.
מה?
לא היה תפילה.
בטח היה תפילה, מה אתה חושב? תמיד התפללו. לא היה תפילה מסודרת, אבל היה תפילות. כן, אבל תמיד התפללו, פשוט זה לא היה מסודר. תפילות זה עוד ויצא יצחק לסוח בשדה. נכון? ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. תמיד היו תפילות.
זה לא היה מסודר, זה לא היה להם את זה ככה מחולש.
בסדר. לא יודע. כן, אבל לא כתוב ששמונה ימים, לא היה זאב, זה דלק, רק כתוב שהדליקו נרות, זה גם נראה אנושי, נכון, למדי. התפילה עשתה כל מה שאפשר בשביל שלא תדע שהיה נס פך השמן. עשתה כל מה שאפשר. הגמרא קצת פחות. הגמרא הייתה יותר עדינה. היא אמרה, וכשניצחו, וזה, דרך אגב, ניצחנו אותם. מה אתה אומר? ניצחנו את היוונים הרשעים? מה אתה אומר? זה, סך הכל זה נבלה פה בתוך הזה? מה אתה אומר, נבין? הערה האחרונה של בית המקדש הנייד שלנו, ואחר כך...
זה יותר שאלה.
אני לא מציע לכם לשחק כדורסל כשהוא בצד השני.
הניצחון הרוחני על יוון.
הניצחון הרוחני על יוון?
כן.
תראה, הגמרא לא הזכירה את זה בכלל. לא, הגמרא ולא בתפילה. מה?
בתפילה כן.
בתפילה? נכון, אתה צודק. אבל...
שפות אמונה.
אבל סימבולית זה השלט,
המנורה. כן, טוב, אתה כבר בעיניי.
הניצחון המלחמתי והניצחון
הרוחני.
זה הקישור.
כן, ואז מה אתה רוצה להגיד?
שכשאתה מזכיר את זה, אתה מזכיר את זה בעצם, אותו ניצחון.
כן. טוב, אבל רק צריך לשאול בעצם למה הגמרא בעצם לא דיברה על זה.
היא גם מדברת על זה.
היא לא. נו, באמת, אתה רציני, זה ממש להבליע, זה ממש להגיד כאילו זה לא
חשוב. אבל זה ככה חונה שהיה ניצחון כדי לתאר את בית המקדש, כאילו זה תלוי בזה.
ייתכן, יכול להיות שאתה צודק. טוב, אני אגיד לכם, יש מהר"ל על זה, אני לא רוצה ללכת לכיוונית, כי המהר"ל, כי לפי המהר"ל לא מתורץ את ה... ברור שמתורץ, לא התאמצתי להבין איך המהר"ל מתרץ את הקושייה של הסתירה בין הגמרא לזה. המהר"ל אומר דבר נפלא, הוא אומר, בעצם כל נס פך השמן הוא באמת מיותר. אתה שומע, איתן? נס פך השמן הוא באמת מיותר, הוא באמת לא היה חשוב. אלא מה? כדי שאנשים לא יעופו על עצמם ויגידו שנס הניצחון, זה בעצם סתם משהו אנושי, זה משהו טבעי, כאילו בסדר, אז היה להם לוחמת גרילה, הם פיתחו את הלוחמת גרילה, וזה האגוזניקים הראשון, לא יודע מה, בקיצור, אז כדי שאנשים לא יגידו את זה, כי הרבה פעמים בן אדם, אתם זוכרים בבוקר דיברנו על השיעור על דמיונות, בסדר? לגבי השאלה של עידן, על המכיניסטים והבחורי הישיבות, אז אמרנו שבגלל שהאדם הוא שטוף בדמיונות, כן? אז בעצם... אל תחיה בדמיון, אתה נראה לך שאתה בגלל הלוחמת גרילה שלך ניצחת את היוונים, אז תדע לך נס פך השמן בא להגיד לך שהכל היה נס. החותמת של נס הניצחון, בסדר? החותמת של נס הניצחון זה נס פך השמן. כדי שאתה תדע שגם מה שאתה עשית בידיים שלך, גם זה היה על ידי הקודש ברוך הוא. ככה מסביר המהר"ל, וזה באמת תירוץ נפלא ביותר. אלא מה שזה משאיר אותנו בקושייה, למה הגמרא היא בעצם כמעט ומחקה לגמרי את נס הניצחון, ובתפילה כמעט לגמרי הוא באמת מחקה את נס פך השמן. אז אני ככה חשבתי לעצמי, יש לי תירוץ משלי, תראו מה זה, יצא משהו מכל השנים האלה. אז תראו, יש פה פסקה נפלאה של הרב קוק, של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זצ"ל, שליטה. אפשר גם להיות חבדניקים בתוך הרב קוק, לא חייבים כאילו. טוב, בקיצור, אז כן, אז אומר הרב קוק, פה יש פסקה נפלאה על היחס בין תורה לתפילה. ואני חושב שפה המפתח שלנו להבין את הדברים, אני חושב שכשהגיע התירוץ הזה, הגיע לתוך המוח הדל שלי, כן? אז אני חושב שזה תירוץ מצוין. כן, לא שאני נותן לעצמי ציונים, אבל אני חושב שזה ממש מיישב את זה, ממש יפה יפה. תראו, התפילה משמשת. לשם, יש אפשרות לחבות את המעדה? מרגיש ממש התעלות. מה? לאן אתה הולך? לא, אל תיגע בפינה הזאת בחיים שלך. מה? זה אתה יודע לך. זה אתה והוא. שריך, דביר. עוד בית מקדש נייד. דביר.
יש לי אחות.
מה?
יש לי אחות.
מה יש לך? אחות דביר.
גם דביר,
גם... מה? לא, זה ה... איך קוראים לו? המצגת. נראה לי בשביל הניווטים. טוב. אומר הרב קוק, אחד התפקידים של התפילה, בסדר? בכוונה אני אומר אחד התפקידים, כי הדבר הכי גרוע כשלומדים אמונה זה להגיד דברים מוחלטים. זה הורס את העולם האמוני שלנו. בחיים אל תגיד דברים מוחלטים, ואם מישהו אומר לך דברים מוחלטים, אז תדע שהוא הרס לך את העולם האמונה. כן? מה? דברים מוחלטים, הכוונה, זה הכוונה. כן? שמישהו אומר, זה הסיבה שאנחנו אומרים כך וכך. אני לא יודע רבנים, תראה, אני יכול להיות אחראי רק על עצמי. אני, יש לי רב, ככה הרב שלי הנחה אותי, הוא אמר לי, יש קריזמה חיובית, יש קריזמה שלילית, והקריזמה השלילית היא זאת שנותנת לבן אדם הרגשה שהוא הבין את הכל. זה הכי גרוע שיש. בן אדם צריך, כשהוא לומד אמונה, הוא צריך להרגיש, גיליתי פה משהו נפלא, אבל בוודאי שיש פה משהו הרבה יותר גדול מזה, שאני הולך לגלות עוד מעט. בסדר? חשוב מאוד.
לא, זה נשמע כאילו אתה אומר מה שגיליתי, אני לא בטוח במה שגיליתי.
לא!
לא, הבנתי, אוקיי.
בדיוק, בטח, לא, זה לא...
מה שגיליתי זה בוודאות 100%, אבל יש עוד רובד הרבה יותר פנימי שמסתתר.
כן, בוודאי, אנחנו כל הזמן רוצים עוד ועוד עוד. אז הוא אמר לי, הרב שלי אמר לי שזה כמו בן אדם שהוא מטפס הרים, מורה דרך. אמרתי לכם את זה? כן. הוא מורה דרך, אתם מבינים? הוא עולה, מגיע לאיזשהו גובה מסוים, רואה פתאום איזה נוף אדיר. עכשיו הוא יודע שיש עוד מלא לאן לטפס והוא יראה עוד נופים עוד יותר יפים מזה. אבל הוא אומר לחבר, בואו תראו מה גיליתי, כן? תראו איזה נוף יפה. אבל זה לא כל התמונה, עוד מעט נעלה עוד גובה. אז כל פעם, זה תפקיד של הרב. תפקיד של הרב הוא בעצם להראות לך מה שהוא השיג, אבל לא לתת לך הרגשה כאילו אין למעלה מזה. יש תמיד למעלה מזה, בסדר? אז אני רק אומר לכם, לכן אמרתי שכשהרב קוק אומר פה, התפילה משמשת להכניס את כל... אז הרב קוק ידבר על אחד מהתפקידים של התפילה. לתפילה יש מיליארד תפקידים. התפילה זה דבר אדיר, זה מצווה. בסדר? צריך לדעת, כל מצווה יש לה עומקי עומקי עומקים. כשאתה מדבר על טעמי מצוות, אז אתה צריך לדעת שאתה מדבר על על קצה, קצה גבול ההופעה של המצווה. אתה לא מדבר באמת על מהות המצווה. מהות המצווה לעולם לא נתפוס. מהות המצווה זה ענק, 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 ענק. ולכן יש גם הרבה טעמים לכל מצווה, וזה כולם מתקבלים, נכון? כמו שלך יש ידיים ורגליים, אז כל פעם אתה נאחז באיזושהי נקודה אחרת באופי של המצווה. טוב, הקדמה קטנה לדבר הזה. התפילה, אומר הרב קוק, התפילה משמשת, כן? להכניס את כל התורה וכל העבודה, כל החוכמה וכל ההופעה בתכונה טבעית ומעמד נפשי קבוע. והיא חיי השעה, כלומר, שמחיה את השעה להיות עומדת ישר מול יניקת שפע חיי עולם. עוד פעם בוא נקרא את זה ביחד ונפרק את זה. התפילה משמשת להכניס, כן? מה התפילה צריכה לעשות? כלומר, אנחנו רוצים שהתפילה היא תשנה אותנו. הרבה אנשים, ישנה קושיה מפורסמת שהרב קוק שואל אותה בעיניי, הוא לא שואל את זה, אבל הוא ככה מסביר, אני חושב שזה בתור שאלה, כן, אבל הוא בכל מקרה הוא מתארץ קושיה מאוד מאוד יפה. מה הוא אומר? אנחנו מתפללים אל השם, ומבחינה לשונית אתה לא יכול להתפלל אל השם. למה? כי מה, איזה בניין זה להתפלל? איך? איך? להתפעל. להתפלל זה התפעל, נכון? עכשיו, האם אני יכול להתפעל אל משהו? לא, כי להתפעל זה פנימה, ואל זה החוצה, נכון? אני לא מורה ללשון ואפילו לא ניגשתי לבגרות. אוי, שזה מפורסם. כן? אני לא... אבל מה אני כן יודע? שאני לא יכול להתמלא אליך. זה לא יכול, זה לא מסתדר ביחד, נכון? וממילא, בו זמנית נפתור קושייה אחרת. למה הקדוש ברוך הוא צריך את התפילות שלי? אז בואו אני אגיד לכם סוד. הקדוש ברוך הוא לא צריך ממך כלום. הקדוש ברוך הוא מושלם, יש לו כל מה ש... הוא אי פעם ירצה, ואי פעם רוצה, הכל כבר מוכן, הכל כבר מסודר, נכון? יפה, שכוח. אז אולי נשאל את עצמנו, לשם מה אני אומר שהקדוש ברוך הוא גדול וגיבור? אם אני אומר עכשיו לרב הכהן, תודה רבה על ברכת כהנים שלך, אין עליך, אתה עושה את זה מתוק, אתה עושה את זה מצוין, אני מרגיש את הברכה, איך היא נספגת בי, אז אחר כך קרמר, פעם הבאה שהוא יברך, הוא יברך עוד יותר טוב, נכון? כי זה ממלא אותו בשמחה, והוא מרגיש שהוא זה. אבל אם אני אומר לקודש ברוך הוא, אתה גדול. אז הוא אומר, די, נו, תמשיך, אני כל כך אוהב את זה. כן, זה לא נתפס, נכון? מה, אתה באמת חושב שאתה עומד בפני הקודש ברוך הוא, ואתה ממיס אותו מהמחמאות שלך? הרי זה ברור, זה מה זה, מה אנחנו נוצרים? כאילו, מה אנחנו חושבים, שאלוקים זה בן אדם? כאילו, מה, זה עבודה זרה פה? לא, אלוקים לא צריך את כל התפילות שלך, כן? אז ממילא, מה אתה מבין? שלהתפלל זה אומר שאתה מתמלא את עצמך, עליך אתה פועל. וכשאתה אומר שאלוקים הוא גדול, פעם אמרתי דבר נפלא, יצא פעם בחיים שלי, נראה לי נסעתי בטרמפים, לא זוכר, קיצור, אני יודע שזה היה בנסיעה, אני עוד מרגיש את הנסיעה עד עכשיו, תוך כדי שאני חושב על הדברים, כן? שהיה ראוי שלפני שבן אדם נכנס הביתה לפגוש את אשתו, שיתפלל אליה. אתה הבנת את הראש, מה עשית משתך פסל? לא, לא הבנת. שהוא יזכיר לעצמו מי זאת אשתו. כי ייתכן שהוא ייכנס הביתה, ואשתו עם ילד אחד פה, חיתול אחד שם, ילד אחד בדיוק זה, תוך כדי שוטף את הכלים, ואתה נכנס כזה מחויית, חתיך כזה, עם הפחית כל, בדיוק סיימת אותה בנסיעה הביתה, נכנס עם, עם הקייס שלך, וזה, מה המצב אשתי? מה? אוף, תוריד את הדיק שלך, קדימה, תיכנס למטבח, תפשיל שרבולים, הבת על פה לנוח, קדימה, טיק טק טק. אז אני אומר, לפני שאתה בעצם מתעצבן עליה, ומקבל איזה, תזכיר לעצמך מי זאת אשתך. מי זאת היא באמת, לא מי היא כשהחיים טורפים אותה ומוצאים אותה מדעתה, כן? שגם אז הם שמות אותנו בכיסא קטן, כן? נשים אותך בסדר, פעם אחת הייתי צריך, לא משנה, אשתי הלכה לאן שהוא וזה, חזרה הביתה, הייתי ככה על הספה, ככה. ישראל. ישראל, אם אתה עושה לדבר איתי, אני לא יכול לדבר. הרגשתי כאילו, הרגו אותי לדעת. טוב, בקיצור, אז למה אני אומר את זה? כי בעצם, מכיוון שאנחנו, אני לא יודע אם שמתם לב, אצלי לפחות זה ככה, אני בתוך גוף. בסדר? והגוף הוא הרמאי הכי גדול שיש בעולם הזה. אין רמאי יותר גדול מהגוף. הוא נותן לך הרגשות כאלה ותחושות כאלה, ואתה מרגיש, כן, כן, זה מדהים, זה נכון, וזה על הפנים, וזה לא כיף, וזה, וזה, וקיצור, הגוף הוא משקר עלינו על ימין ועל שמאל. לכן, שלוש פעמים ביום, מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים לגוף, שתוק. תפסיק לבלבל במוח, תפסיק לשקר לי. אתה אומר לי כאילו כל המציאות זה רק חומר, ורק מה שאני מרגיש בידיים שלי יש לו משמעות, וכל משהו מעבר לגוף אין לו שום משמעות, וזה שום דבר, עזוב אותך, וזה וזה וזה. אז אתה בא ואתה עומד בתפילת 18, ואתה אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא. בסדר? מה כל דבר כזה אומר? זה בוודאי דברים עמוקים מאוד, וראוי ללמוד הרבה הרבה פרשת שבוע, בייחוד בספר בראשית, כדי להבין את המושגים האלה, מה זה האל הגדול, הגיבור והנורא. בסדר? אבל בכל מקום אתה אומר לעצמך, יקירי, עיקר הכוח בעולם הוא לא הכוח הפיזי, עיקר הכוח בעולם הוא הכוח הרוחני. ומה שאתה מדבר, כשאתה אומר האל הגדול, הגיבור והנורא, אתה בעצם מדבר על שורש המציאות, אתה מדבר על מהות המציאות, אתה מדבר על האופי שלך, מי אתה? לאן אתה שייך? אתה שייך, כי אתה חלק מאלוקים. אבל מכיוון שאתה בגוף, אז אתה בטוח שהעולם הרוחני שלך הוא חלש ורפוס וחסר כוחות, והגוף שלך הוא חזק ועוצמתי, והוא העיקר. אז לכן אתה עומד בתפילה ואתה מתפלל. כלומר, מה זה להתפלל? להתפלל, לפלל זה לקשר. פלל זה קשר, נפתולי אלוקים נפתלתי וגם יכולתי, כן? זה הקשר. אתה צריך לקשור את עצמך בחזרה אל הנקודה הרוחנית שבך, אל הצד העליון שלך, ואתה צריך להסביר לעצמך מה האופי של הנקודה הרוחנית שבך. הנקודה הרוחנית שלך היא גם גדולה, גם גיבורה וגם נוראה, ולא נסביר כעת מה זה שלושת הדברים האלה, וכל התפילה אתה בעצם עסוק בלפגוש את הנקודות הרוחניות שמסתתרות בתוכך ומתחבאות בעקבות המעטפת החומרית העוצמתית שמסיטה אותך ומסיחה את דעתך מהאני האמיתי שלך. בסדר? לכן אנחנו מתפללים. זה מה שכתוב פה. התפילה משמשת להכניס. כלומר, אחרי שלמדת בתורה, אחרי שעבדת על המידות שלך, אחרי שבנית מחשבות, אחרי שהעמקת בכל מיני דברים, כל זה נשאר פה בשכל שלך. אבל אתה לא פילוסוף ואתה לא שכל פועל, אתה בן אדם. ולכן עיקר החיים שלך זה לא השכל. עיקר החיים שלך זה כל הופעת החיים שלך ביחד. ולכן אם אתה לומד תורה ואתה לא מתפלל, אז אתה רובוט. אתה כלום, אין לך גוף, אתה לא חי. יש לך נתק בין העולם שהבנת בשכל שלך, לבין העולם הנפשי, החי, הבוער, הקיים, הממשי שלך. ולכן אתה צריך לקחת את כל התורה, וכל העבודה, כל החוכמה, וכל ההופעה, ולהפוך את זה לדבר טבעי. אנשים שואלים כל הזמן, נכון? כל הזמן אנשים אומרים, הרב, אני הבנתי הכל. הבנתי את המסילת ישרים, הבנתי את השיעור ביסודות האמונה, הבנתי הכל, אבל תכלס לא בא לי. לא בא לי, אני לא מחובר לזה. ברור, כי עכשיו התחילה עבודה אמיתית. העבודה האמיתית היא לא להגיע למסקנה שאלוקים קיים ושהתורה אמת. זה פיס אוף קק, תוך 5-6 שיעורים, אתה עושה דבר כזה, ואם צריך, אז גם חברות המקוצרת תפתור את כל הבעיה הזאת. מסקנה, יש אלוקים, התורה אמת, אי אפשר להתווכח, חלס, הביתה. עיקר הנקודה זה לקחת את כל מה שאתה תופס בשכל שלך, ואת כל ההשגות שאתה משיג בעולם החיצוני של החיים שלך, ולהחדיר את זה לחיים, לחיות את זה. זה מאוד קשור, לא משנה. בקיצור, זה התפילה. אחת המטרות המרכזיות שלנו, וכנראה שהתפילה יש לה עוד הרבה דברים, דיברנו על זה, נכון? זה לא כל התפילה. אבל זה התפילה עושה. התפילה הופכת את כל התורה וכל השכל וכל החוכמה וכל העומק, היא הופכת את זה להיות משהו שאני, ליבי ובשרי ירננו אל חי. גם הבשר שלי, הוא גם אומר, ריבונו של עולם, הוא פה חי בכל מדרגות החיים שלי. בסדר? רק שנייה. כל החוכמה וכל ההופעה בתכונה טבעית, הוא מעמד נפשי קבוע, שזה לא יהיה איזה משהו חיצוני, זר לחיים שלך, כן? ואי חיי שעה, הגמרא אומרת שתורה, הגמרא בשבת בדף י' אומרת שהתפילה נקראת חיי שעה, והתורה נקראת חיי עולם. בסדר? מה? למה תפילה זה חיי שעה ותורה זה חיי עולם? לא ברור כל כך, נכון? מסביר פה הרב קוק. כלומר, חיי שעה שמחיה את השעה. מה זה מחיה את השעה? הגוף הוא דבר זמני, הוא פה לשעה. בסדר, מה הכוונה שעה? הוא פה זמנית. אני לא יודע אם אמרו לכם את זה, אבל יום אחד הגוף הזה יתקלה, ייעלם מהמציאות שלכם, נכון? אז למה אנחנו מתייחסים לגוף? אומר הרב קוק, בשביל זה באנו לעולם. באנו לעולם, לא בשביל הנשמה. הנשמה היא כבר קדושה, היא לא צריכה שום תיקונים. כל בוקר אתה קם בבוקר, אומר אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, לא צריכה שום דבר, שום תיקונים, כן? מי שצריך תיקונים זה הגוף שלך. כי הגוף שלך הוא בעצם נמוך מאוד, רדוד מאוד, כל מה שמעניין אותו זה הנאות חומריות, רדודות, שטחיות, אגואיסטיות, פרטיות, כן? ואתה רוצה שגם הגוף שלך יתעלה, שגם הגוף שלך יתקדש. בסדר? ולכן אנחנו רוצים להחיות את השעה, להיות עומדת ישר, ישר פה זה יסוד חשוב, נכון? דיברנו על זה הרבה בתחילת השנים, גם שנה א' וגם שנה ב', על הישר, כן? להיות עומדת ישר מול יניקת שפח היו, שלא יהיה דיסוננס, שלא יהיה סתירה בין מה שאני תופס בראש שלי לבין מה שאני מרגיש בבשר שלי, במשיכה הטבעית שלי. צריך לרומם את המשיכה הטבעית שלנו אל הקודש. לא רק להבין שהקודש הוא חשוב, צריך לעבוד ולעמול ולהתאמץ כדי שהקודש יחדור אל כל רבדי החיים שלנו. עד כדי כך שנרגיש את זה. הרגש זה הדבר הכי נמוך באדם. עד כדי כך זה שאתה יכול לחשוב מחשבות גבוהות, זה שכוח. אבל אם אתה מסוגל להרגיש דברים גבוהים, אתה מסוגל, זה חידוש גדול מאוד. מה אתה שואל?
מה שאתה אומר על התפילה זה באמת נשמע ממש טוב. באמת נשמע כאילו אידיאלי מאוד. אבל מה, בסוף מה עשית? אני מדבר על עצמי. אני לא מרגיש את זה. משתדל, מתפלל, מנסה. לא מרגיש את זה, לא מחזק אותי. יש בעיה קשה, אתה אומר.
לא, אני גם מרגיש כמוך.
אז איך, אז כאילו, אני אומר, בתיאוריה הזה, זה כאילו ממש, כאילו, מרגיע לשמוע את זה, אבל בסוף שזה לא קורה, אז מה אני עושה?
אתה שואל, איך הופכים את הידיעה הזאת?
בדיוק. יפה. בתפילה.
אז אולי כדאי להתפלל על זה. כן, אתם יודעים שגם על התפילה אנחנו מתפללים, נכון? מה המילים הראשונות שאנחנו אומרים בתפילה? מה? השם שפתיי תפתח ופי הייתי.
יהיה לרצון פי.
כן, אנחנו מתפללים ש... אז זאת שאלה יסודית. טוב, אז השאלה ב', עכשיו דיברתי על החלק הקל. השאלה ב' זה איך מתפללים. וזה... וואו, פעם ניסיתי לקבץ לעצמי בראש... את כמות הדברים שצריך, בשבילי, לא בשביל ללמד, אני לא יודע ללמד. אבל ניסיתי לקבץ לעצמי בראש את רשימת הדברים בשביל תפילה מושלמת, כן? אז לא כאילו שאני יודע להתפלל מושלם, כן? אני לא, רוב התפילות שלי, השם יעזור לי איפה אני נמצא, כן? אבל אני אומר שהיה ראוי לייצר, אני אגיד לכם דבר נפלא, בגלל שטובין פה, וגם נתנאל, נתנאל אתה פה? יופי. ובכלל, כל הכדורסלנים שלנו, איתן, וזה, ואיתי, ברט, ומורגנשטרן.
איתי כהן,
מה?
איתי כהן, קלפוס.
לא, הוא לא היה בזה.
רם השופט.
הייתי בדימוס,
אה? רם השופט, והוא לא הצליח לתת לנו גול.
אה? לא הייתי שופט של הקבוצה שלנו. ניסיתי.
טוב, בקיצור, כל השחקנים הנפלאים. קלפוס! עד כדי לאבד את היד שלו. הוא היה ממש מסירות נפש לבן הכבוד הכיתתי. ממש פילי פלויים. אז לא, לא בזלזול. באמת, אני אומר לכם, תדעו לכם, אני אמרתי הבוקר בכיתה שאני יצאתי נפעם מהסיפור הזה של המשחק, גם מהכדורגל. ממש, יש פה אנשים... עידו קרן, אני מאוד נהנה מה... זה שהכדור איכשהו זה, ואתה עף מעל אנשים, והכדור ממשיך איתך, זה מאוד מאוד מעניין. אני חייב ללמוד ממך את זה פעם. מה?
בסוף נפצעתי, זה לא...
אנחנו לא מחפשים תוצאות בחיים שלנו.
קצת התייבנות לקראת חנוכה.
לא התייבנות, זה נפלא. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם, היו לי קצת מחשבות בעניין, אני עוד לא נסגרתי בעניין הזה, אבל אני הקשיתי על עצמי קושייה מארץ הקושיות. טוב, זה אולי קצת קשור למה שדיברנו עכשיו. אמרתי, אני מצטער, אורז, קצת דיברנו על זה אתמול, אבל סלח לי. אני יש לי מחשבות בעניין הזה, אני אומר לכם, אני ראיתי את טובין, ונאבה, שכחתי את הבית מקדש שלנו. איזה עוצמות, אני אומר לכם, קינאתי בכם. איזה גבורת החיים, נזכרתי למה רציתי ללכת למכינה, הציעו לי ללמד בישיבות, להיות איזה ראש כולל, לא משנה. בקיצור, אמרתי, לא, אני הולך ללמוד במכינה, למה? אני רואה את העוצמות חיים, זה מה שאני רוצה, את החיים העוצמתיים, זה משהו שאתה לא... בישיבות בסדר, חמודי וזה, אבל פה יש עוצמות חיים, ועכשיו אני צריך לבוא יותר לראות אתכם משחקים כדורגל וכדורסל, לחזור אל הסיבה שבאתי לפה, לא בשביל ללמד תורה, או משהו כזה. אבל בקיצור, אני אומר לכם, ראיתי את העוצמות חיים האלה, אמרתי, ריבונו של עולם, איזה אנשים יש פה. מה זה הכוחות האלה? תראה מה זה. אני הולך הביתה, אני זוכה. הולך כמו איזה בן אדם נבח, מסכן כזה, פותח את הגמרא וכזה. כן, זה... רק סיום אם עידו מעצבן אותי באיזו שאלה, אז אני צועק עליו קצת, וזה, יש מכות, עניינים. אבל סך הכל... אתה יודע, אתה בא כזה בכזה יובש כזה, כן? אתה בא לבית המדרש ביובש, בכיתה. אני מסתכל על נתנאל במגרש, איך הוא זה, וטס, ופה וזה, ואני רואה את כל כולו נוטף, וזה מאמצים, ואני רואה את ההתלהבות, אני רואה את החיות. אני אומר, איפה החיות? אני רוצה את החיוניות הזאת בכיתה שלי, אני רוצה. אני רוצה מלחמות כאלה גם בכיתה, אני רוצה קרבות אימה, איפה? תביא לי את זה לכיתה, אני רוצה שנה, וכשאני מתווכח איתו, אז הוא ככה תופס את הכדור, ואתה בסדר, בסדר, תשאר איתו, הכל טוב אחי, אנחנו, אני לא רוצה להיות הקורבן שלך, אתה עם הבית מקדש שלך. בקיצור, איפה כל העוצמות חיים האדירים האלה, פילי פלאים, רציתי לשאול את טובין, לאן זה, איפה זה נמצא, הכוחות חיים, למה במגרש, תענה לי על השאלה, טובין, רק אתה יודע, למה במגרש אתה כזה סופרמן?
זה היה בערב.
בערב ולא, אין בעיה, מה עכשיו נעשה סדר בוקר בערב וכל הבוקר אני אנוח. מה אתה אומר? יש לך תשובה לשאלה שלי?
הוא מרגיש.
זה
משהו שאתה מרגיש, אתה אוהב, יש לך הרגשה שיש לך משמעות, יש לך תוצאה למה שאתה עושה.
מה התוצאה רבנו? מה, ואז מה קרה? ניצחת. So what? So what? מה קרה? איך זה קידם אותך בחיים שלך? לא, אני לא רוצה להרוס לך, אני רוצה שתמשיך ככה לשחק. מה?
נהנים מזה, זה הרגשה טובה.
אני שואל אותך, מה? מה שימח אותך בניצחון המטורלל הזה? מה? אבל מה זה? מה זה ניצחון? זה שום דבר.
זה סיפוק של הגאווה.
הבנתי מה אמרתם. הרגשה. זהו. הבן אדם המציא עכשיו חיסון נגד קורונה, והוא הציל מיליארדים של אנשים מלמות. אז אני יכול להבין. וואלה, אחי, הוא מרגיש טוב עם עצמו. אבל מה עשית, רבנו? זרקת יותר פעמים לסל וקלעת ומנעת ממנו לקלוע, כאילו. What is the story, מיסטר טובין או נוט טובין?
עכשיו
קלעת
סל, עכשיו ניצחת את כל
הטורניר,
אתה מסתובב
מבחינה, יש הרגשה טובה, כולם מסתכלים, מה זה? עוד פעם, עוד פעם. רגע, שנייה, רבנו. אתה בעצם אומר שזה הכל דמיון. מה אתה אומר, טובין? נו, אז מה זה הרגשה? הרגשה זה דמיון.
מה זה יוצא?
יופי, ומחר אתה תעשה גיבוש מטכ"ל ולא תתקבל, אז כל הניצחון של הכדורסל ייעלם, נכון?
לא,
כל ההרגשה תיעלם, או, או ששנה הבאה, החבר'ה בשנה א' ישימו אותך בכיס הקטן, ועוד פעם זה ייעלם, נכון?
בסדר, הרב, זה לא דמיוני, אתה מזלזל ברגשות.
חס ושלום, אני לא זלזלתי, אני שואל שאלה, למה הוא כל כך בוער בעולם דמיוני ובעולם אמיתי, הוא כזה רגוע? זה מה שאני שואל. מה? הבנתי, יפה. אני רציתי דרך אגב לשאול את הבחורצ'יק הזה שדיבר בערב הזה, רציתי לשאול אותו שאלה, אבל אני לא יודע אם הוא דיבר על זה, לא דיבר, זה לא יפה, נכנסתי באיחור. ביקשתי אישור מהרב ריי, הוא אמר שאפשר להיכנס באיחור. הערב היה פה בן אדם שדיבר, איך קוראים לו?
אלעד.
אלעד. רציתי לשאול אותו, אבל מה הסיבה שהמציאו את הפוסט מודרנה? על זה הוא לא דיבר, אה?
למה, מה יש סיבה?
נו, מה הסיבה?
שכולם בעצם רוצים שוויון בעצם.
למה?
מדברים על זה שבעצם...
אתה כמו טובין, למה? כדי להרגיש טוב. נו, בסדר, הבנתי, אבל מה זה? אז מה זה? מה זה הדבר הזה, להרגיש טוב?
אנשים הרגישו לא שלמים לעצמם, אנשים הרגישו שהם בעצמם מנודים מהחברה. וזה בעצם נותן מקום ומקום לכל אחד ואחד.
הוא אומר שהיו מסכנים שהם בעצם רצו להרגיש חלק.
מדוכאים.
טוב, יש לי סברה אחרת, אבל אין לי הוכחות, והוא גדול ממני בהרבה.
להרגיש שאתה יכול לעשות הכל.
למה לא להגיד פשוט שאנשים רוצים ליהנות בלי מצפון?
זה גם, זה חלק.
נראה לי יותר פשוט. היה נראה לי שאנשים פשוט רוצים ליהנות.
הרב, כי זה לא נכון, זה עניין של כישרונות. מי שהוא לא טוב בספורט והוא לא יודע, אוהב ללמוד, אז הוא ילך ללמוד והוא ירגיש טוב שהוא לומד. זה לא... כל אחד לא שהוא טוב, מי שטוב בספורט, אז הוא נהנה
מספורט,
מי שטוב
בלימוד,
מי שטוב
בלימוד. קודם כל, אני חולק עליך בתכלית המחלוקת. אני מאוד לא טוב בכדורגל, ואני נהנה מכדורגל מאוד. ואני גם מאוד לא טוב בגמרא, ואני נהנה מאוד ללמוד גמרא. אתה יודע כמה פעמים נכשלתי בגמרא, בשביל להגיע לאיזושהי נקודה שאני יכול להבין משהו? אני לא מסכים איתך בכלל.
בסוף אתה מצליח, אחרי שאתה נשאר.
לא מצליח כלום, אני לא הצלחתי כלום.
למדת שום סוגיה בחיים שלך?
לא. היה פעם אחת שהבנתי את הרב שלי. ברוך השם. אבל לא, לא זאת הסיבה שאני לומד גמרא. חס ושלום. אני לא לומד גמרא בגלל שאני מצליח. אני לומד גמרא כי זה דבר גדול. ללמוד גמרא זה דבר גדול. טוב, בכל מקרה, הסך הכל רציתי להציף קושייה. אבל אני חושב שהרגש הזה... הוא בא ממקום אמיתי לחלוטין, כן? זה אתם שלא יודעים להבין למה אתם מתרגשים. אבל אני אסביר לכם למה אתם מתרגשים. מכיוון ש... אני אגיד לכם, זה לא הנושא שלנו בכלל, וזה קשור לסוגיה אחרת. טוב, אי אפשר להיכנס לזה, זה עמוק מדי. זה ארוך מדי. אבל... אוקיי, נכון, אבל לא, אבל לא, אבל יש משהו בזה שיש מישהו מולך.
שלך שאיך יותר גרום ממנו.
כן, אבל יש... לא, אבל זה הערך... לא, אבל זה הנקודה הדמיונית. אבל פה יש נקודה אמיתית. כי בסופו של דבר, אני חושב שמה שבאמת נותן לך הנאה, אם היינו שמים בצד את כל הסוגיה של הניצחון, והיינו באמת משחקים, נגיד, בלי נקודות, או לא יודע מה, כן? היינו משחקים, כאילו, נטו בשביל כאילו להיות הכי טוב. אני חושב שאני...
שאיפה לשלמות את...
בדיוק. אני רוצה להגיד שבסופו של דבר...
אם לא היה נקודות, אף אחד לא היה משחק.
לא היית מתאמץ ככה.
לא היית רוצה לנצח.
ברור לי. אני רק אומר שלדעתי עיקר ההנאה, אם עכשיו תהיה מחובר לעצמך, עיקר ההנאה זה ההרגשה, וזה אמיתי לחלוטין, זה לא דמיון, זה ההרגשה שהצלחת להביא את עצמך למקום יותר גדול מאיפה שאתה נמצא כעת.
ומה קורה אם זה לא קשור אליך בכלל?
מה פשוט?
זה קשור לכיתה שלך? אתה רוצה לנקל?
זה גאווה נקייה.
אתה חלק מכלל מסוים.
זה גאווה נקייה. זה קוראים לזה גאוות יחידה. וזה דבר נפלא, זה דבר חשוב מאוד, כי יש לזה ערך נלווה. הגאווה עצמה היא לא חשובה, אפשר להיפטר ממנה. יש איזה ערך נלווה שאחר כך כשאנחנו לומדים תורה ביחד, אז אחר כך אנחנו יותר שותפים. וכשאחד מהחבר'ה הוא חולה, אז כל הכיתה מתגייסת. אז זה בוודאי דבר חשוב, זה אני מסכים איתך, אחרת לא הייתי מבזבז את הזמן שלי בשביל לבוא לראות אתכם משחקים וכן הלאה. לא, למרות שאני אוהב אתכם, בא לי להיות אתכם בלי קשר. ולראות אתכם בכל המצבים זה גם נחמד. אבל בכל מקום, טוב, יש לי הרבה מה לערער בסוגיה הזאת, אבל יותר חשוב חשוב לי לחשוב איך אנחנו מצליחים להעתיק את האש הזאת לבית המדרש, זה סוגיה. אבל אני רוצה להגיד, מה שרציתי להגיד בדבר הזה. בדרך כלל כפרסים. השם יעזור לי, אתה יודע כמה אני סובל מזה, מהפרסים הזה.
יש את הפרסים עם חידה של רענקה.
נו, בדיוק זה נקודה.
כן, אבל כמה אנשים שלא למדים עושים את החידה.
נו, מלא. זה מאוד.
לא, זה גורם להרבה אנשים לעשות את החידה. זאת לא השאלה, מיסטר טובי, ואני לא אגיד פה מה השאלה, מכיוון שאני עדיין עובד פה במכינה. הנקודה היא כזאת, שמה שאנחנו רואים, זה שבעצם דברים שאנחנו מרגישים אותם, אז מה קורה לנו כשאנחנו, איך טובי אמר? אני מרגיש, אני רואה בעיניים שלי, קלעתי סל, קיבלתי נקודות, ניצחתי. ומה קורה בקודש? לא מרגישים כלום. זה נראה איזה, כאילו, הבנתי בשכל. נכון, דיברנו על זה הבוקר, נכון, יובל? דיברנו על זה הבוקר. הבנתי בשכל, זה הסתדר לי. So what? אני עדיין אמשיך לזחול לי בקפקפים שלי פה בשבילים של המכינה, כן? זה לא יעשה לי שאני אעשה את הפלפול יותר עם כל הכוח. זה לא מה שיעשה לי אש. אומר פה הרב קוק, זה התפקיד של התפילה. התפקיד של התפילה זה לקחת את העולם החומרי הפשוט שלנו ולשדרג אותו. להחיות את הגוף. להתלהב. להתלהב מלשון להבה, זוכרים? דיברנו על זה השבוע שעבר. להתלהב, להפוך להיות אש. יותר. האש שאתם שיחקתם בכדורסל זה פינאץ. לעומת מה שאני ראיתי על תלמידי חכמים באש שלהם כשהם לומדים תורה. כן? שזה מה שדרך אגב, זה מה שהפך אותי לרצות ללמוד תורה. כשראיתי את האש שלהם, אמרתי, כזה אני רוצה. במגרש ראיתי כל מיני אש זרה, בוערת, כל מיני מכות וכללות, ולא יודע מה, מה היה אצלכם בשכונה, אבל אצלנו זה היה ככה. אבל בקיצור, שלום הרב, מה?
יש דף.
יש את שלי, אבל אני צריך אותו. סליחה. בקיצור, אז זה התפילה. בסדר? עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה זה תורה, אל תדאגו, התורה זה קצר יותר, כי אני רוצה ללכת לישון. אבל התורה, ואחר כך נקפל את כל הסוגיה ונעשה תירוצים, ואתם תגידו לי, אם זה היה, טוב, אתם חייבים להגיד. אבל התורה, חיי עולם היא, למה התורה היא חיי עולם? כי התורה היא למעלה מהטבע, נכון? איזה בן אדם באופן טבעי היה חושב לקחת פרה, לשחוט אותה, לקחת קובייה, לחלק אותה לתאים, לשים את זה על הראש עם רצועות, דווקא בצבע שחור, רק בצד אחד, בצד השני לא חשוב, ולקשור את זה בצורה של האות יוד, או לא משנה, ואחר כך לקחת עוד רצועה, ושם לא לעשות ארבע תאים, תא אחד, לגלגל ארבעה פרשיות מסוג מסוים, לשים אותם על היד, לגלגל דווקא שבע קריחות, אחר כך לגלגל דווקא באות שין, אחר כך לגלגל מי? איזה בן אדם היה חושב על דבר כזה? וזה רק מצווה אחת, ויש לי עוד כמה מצוות כאלה. איזה בן אדם היה חושב להתרחק מאשתו בגלל שהיא רואה דם? מי היה חושב את זה בכלל? מה זה קשור? רד הרבה, אני אוהב אותך בכל המצבים, כן? זה הרבה יותר רומנטי, נכון? ומי היה חושב לקחת עלים? טוב, יש חוקת חמורה, בי לא יכולים להסתכלו בגוגל. מי היה חושב לקחת עלים ולעשות את זה, הושענה למעלה, אלוקנו, וואלה, הם שוגעים אלה. ובקיצור, מי היה חושב? בן אדם שהוא שאפתן, שהוא ייקח יום אחד חופש בחיים שלו, תגיד מה, אתה חתיכת פח זבל, מה זה לקחת יום חופש? אחי, תמשיך לעבוד, מה זה מנוחה? אסור לך לנוח, אתה צריך לפתח את המציאות. מה, תנ"ך יום אחד בשבוע? גם נביאים, גם טובים. יום אחד בשבוע, תנ"ך? כן? תנ"ך, מה זה הדבר הזה? טוב, מה, נתחיל לעבור עכשיו על כל המצוות, לשחוט את הפרה דווקא מפה ולא משם, אולי תיתן לו איזה סם הרדמה שפחות יחרב לו, מה זה כל הדברים האלה? ודווקא לאכול את החיה הזאת ולא את החיה הזאת, מי היה מעלה על דעתו את כל הדברים המוזרים האלה? מה, זה דבר משונה. אומר הרב קוק, נכון, זה למעלה, מהטבע, ישר כוח, הבנת. יש משהו שהוא מעל התפיסה החומרית, הרדודה, הנמוכה שלנו. יש משהו שהוא מעבר לזה, כי המטרה של התורה היא לקחת אותך אל מעבר לך. היא לקחת אותך אל המעבר שלך. בסדר, זה קצת מסובך. כן? יש לך מעבר בתוכך, והתורה רוצה לקחת אותך אל המעבר שלך. אולי לא נכון להגיד שהתורה היא לא טבעית, אלא היא טבעית לחלק אחר בחיים שלנו. לגוף שלנו, התורה לא טבעית בכלל. איזה בן אדם היה חושב את כל הדברים המשונים האלה? אבל התורה חיי עולם היא למעלה מהטבע. וכשיש טבע, עכשיו תראו איזה פילי פלויס, תראו מה שאמרתי לכם. אז מעלת הניסים גדולה ועליונה מאוד. אה? מה הייתם הכתוב פה? טוב, אי אפשר פה עוד להמשיך לקרוא, אני לא רוצה להתעסק כי זה יפתוח פה תיבות פנדורה. אני רק רוצה להגיד לכם שיצא לנו מפה דבר נפלא. נכון? יפה. מה יצא לנו? יצא לנו... אורי לוי צוריגל, מה נעשה איתך? יצא לנו דבר נפלא. למה? כי בעצם, מה אנחנו אמרנו? שהגמרה, הגמרה היא איזה חלק? היא החלק של התורה או חלק של התפילה? מה אתם אומרים? ברוך השם, התורה, הגמרא היא החלק של התורה. ומה אמרנו שהתפקיד של התורה?
חיי עולם.
לקחת אותך אל מעל המציאות, נכון? אז אם אתה מעל המציאות, אז מה אפשר לעשות אם אתה מעל המציאות? איך זה נקרא שאתה מעל המציאות? נס. נס מהטבע, ברחת מהטבע, אתה מעל המציאות. כן? אז איזה נס יותר נכון לציין בגמרא?
הנס שומע לטבע.
מה שלא רואים בו שום דבר טבעי, נכון? אבל אם אני אגיד שהתפילה, מה המטרה של התפילה? לקחת את כל מה שהוא מעל המציאות, ולאיפה לשים אותו? בתוך הגוף שלי, במציאות, לחוש אותו, נכון? אז תגיד לי, ניצחון, מלחמה, איפה זה? זה מעל המציאות או בתוך המציאות? זה בתוך המציאות. איפה יותר נכון? איפה יותר כדאי לשים אותו לפי דעתכם, העניין? בתפילה, מכיוון שהתפילה העניינה לעסוק בחיי שעה, נכון? אז ממילא יוצא פה דבר, אפלה ואפלה, נכון? זה יוצא ממש נפלה, נכון? כי מכיוון שכל אחד יש לו תפקיד משלו, לתורה יש תפקיד לקחת אותך אל מעבר למציאות, ולכן נס פך השמן שהוא שייך אל מעבר למציאות, זה גם הנקודה השמינית, לא נעסוק בה כעת, זה דווקא בתוך הגמרא. כי כשאתה לומד תורה, המטרה שלך היא לא להגיד מה אתה חושב. המטרה שלך היא להגיד מה אתה חושב, ולראות מה ריבונו של עולם חושב, ולראות איפה התקלה שלך בחשיבה שלך. אתה אמור לעלות אל מעבר לעצמך כשאתה לומד תורה. ולכן התורה מדברת על ניסים. הגמרא שלנו היא תדבר על הנס, הנס שהוא מעל הטבע. כי התורה אמורה לקחת אותך אל מעבר לטבע שלך. אבל התפילה שהיא אמורה לקחת את החיים הפשוטים, החומרים, היומיומיים שלך, ולהפוך אותם להיות עליונים, אז שם ראוי לציין דווקא את הדברים שאתה רואה אותם בעיניים שלך. נס, הניצחון. ובזה אנחנו חברים את הפירוש של המהר"ל שדיברנו עליו מקודם, שבעצם יוצא שיש פה השלמה של שני הדברים. אתה בתורה, אתה תתעלה אל מעבר למציאות, כדי לדעת שגם מה שיש בתוך המציאות, הוא מעבר למציאות. טוב, זה מספיק בשבילי, מי שרוצה לשאול שאלות מצוין. בכבוד, ראם. טוב שהבאנו את שנה ב', אה?
תירוץ יפה.
מה, זה הכל? תירוץ יפה, חזק.
אבל לא ענית על השאלה של הנס פך השמן, הוא עדיין לא נצרח.
לא, זה...
זה שזה יפה, שזה מעבר למציאות, וזה עדיין לא נצרח, תומה שהותרה בציבור, אתה יכול להדליק משמן טמא.
נכון. אז זה מה שניסיתי להסביר, שבעצם יש פה איזה איש ואישה שהם ביחד. כלומר, אין באמת נס פך השמן ונס הניצחון בנפרד.
זה ברור, זה ברור.
זה דבר אחד שבעצם, עכשיו נזכרתי מה רציתי להגיד, יישר כוח. הבית המקדש, נכון? בית המקדש זה המימד הפנימי יותר, נכון? כי מציון...
תצא תורה.
תצא תורה. ציון, מה זה ציון? ציון זה הנונצדיק, זה הציון, זה הנקודה. זה הנקודה שממנה הכל יוצא, בסדר? וזה הנקודה שהיא מעבר למציאות, נכון? בית המקדש הוא כל כולו היה ניסים, נכון? אבל אתם יודעים מה היה בבית שני? אפס ניסים. לא היה ניסים. היה ניסים בלק, אבל לא היה ניסים. בסדר? אבל לא היה ניסים. אבל נס פך השמן, הוא פתאום הופיע נס בתוך בית המקדש של בית שני. שבית שני, טוב, צריך לחקור בזה, אבל בית שני זה כנגד תורה שבעל פה. צמיחת התורה שבעל פה. רק שנייה. ולכן בעצם, משמה, בעצם, איך ניצחנו באמת את היוונים? מכיוון שאת היוונים חיסלנו בתוך בית המקדש, כלומר, מי שזוכר את הפסקה הראשונה שלמדנו בעין היה, על הפח שמן, זוכרים? הפח, הכהן הגדול שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו, וזה בית המקדש האישי של כל אחד. הנווה האישי של כל אחד ואחד. מכיוון שחשפנו את בית המקדש הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, אז בעצם ממילא ליוונים אין כוח יותר. היוונים יש להם כוח רק שאנחנו בעצם נותנים לגוף כזה דומיננטיות. כשהגוף הוא כל כך דומיננטי, אז אנחנו בעצם מאבדים את הכוח האמיתי שלנו. אבל ברגע שהגוף כבר לא דומיננטי, אז ממילא גם אנחנו יכולים לנצח את הגוף. בסדר? אז זה יוצא שבעצם הנס פך השמן באמת שלעצמו הוא לא נס חשוב. הוא רק מבטא את המהפכה שקרתה מעבר למציאות.
בתוך בית מקדש שהיא כן, ספציפית.
כן, בדיוק. והיא החייתה ונתנה את הכוח לניצחון. ולכן התורה והתפילה הם בעצם שמים כל אחד את הדגש על, על, על התורה, על הנשמה, על מה שמעבר לגוף, והתפילה על מה שכבר מופיע בגוף. כי זה התפקיד של התפילה.
שכל כאילו.
כן. מה רצית לשאול רבנו? עניתי. ברוך השם. עודך השם כי ענפת בי. יודעים מה זה? עודך השם כי נכנסת לי באים אימא. זה הכוונה. איזה דבר מוזר זה, אה? דוד המלך אומר, אותך השם כי ענפת בי. מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא ייסר אותך ייסורים נוראים ואתה שמח. צריך להבין מי זה דוד המלך. טוב, פעם אחרת. טוב, רבו ישי. לילה טוב לכולם.